ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף סמך וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, אנחנו מתחילים מהמשנה בסוף דף סמך ה' עמוד ב', שבע שורות מלמטה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, האם כלול בלשון כתבו גט לאשתי גם נתינתו? שוב פעם, האדם הזה לא השתמש בפועל לתת, הוא רק אמר כתבו גט לאשתי. אבל האם זה יכול לכלול גם הנתינה? המשנה, בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר, הוא יוצא להרג על פי צו מלכותי, ואמר אותו נידון, אומר, כתבו גט לאשתי, ולא אמר תנו. רק במאמר מוסגר, סיבה אחת שאדם יוצא לעשות כך, למרות שהוא הולך למות, כאילו עבורו זה לא משנה, הוא הולך למות, אבל אם היא לא תתגרש, היא תהפך להיות אלמנה, ובכך היא תזקק לאיבום, ושמה בתנאי המשפחה אולי לא היה זה לטובתה, אז אותו נידון יוצא שהיא תתגרש, אבל הוא לא אמר תנו. הרי אלו אנשים שהוא ציווה להם, ביקש מהם לכתוב את הגט, הרי אלו יכתבו ויתנו. אנחנו מסבירים שמאחר שהוא היה בהול על מותו המתקרב, אז הוא לא חשב עד הסוף על מה הוא צריך לומר, כלומר הבקשה גם לתת לה את הגט, אז לכן אנחנו אומרים ש כן, הם יכתבו וגם ייתנו. ממשיך המשנה ואומר, חזרו לומר, אף המפרש ויוצא בשיירה, מפרש כוונה הפלגה ימית, או יוצא למסע בשיירה, דרך כלל דרך המדבר, וכפי שרשי כותב, יכתבו ויתנו, דאגב פחדי תריד ולא פריש. אז גם אלו שיוצאים להפלגה ימית או מסע מדברי, יש רמה מסוימת של פחד שכרוך בכך, ולכן אנחנו משערים שהוא רצה לומר תנו, אבל מהסיבות אלו לא פירט. רבי שמעון שזורי אומר, אף המסוכן, הוא חולה. עכשיו הגמרא, לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, שוב פעם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, מעשה שבו גניבה. גניבה זה שם אדם, כשיוצא להרג, מקנה בעל פה לרבי אבינה 400 זוזי מיין, שיש לו, לגניבה, בנהר פניה, שם מקום. הגמרא דנה, האם הקניין תקף? מה בדיוק הקנה לו, יין או כסף? הייתכן לקנות בלי קניין? הגמרא, גניבה, יוצא בקולר הווה, הוא היה במצב כזה כמו שראינו ברשע של המשנה, כי הווה כנפיק ביציאתו להיות נהרג, להרג, אמר אבו 400 זוזי לרבי אבינה מחמרה דנהר פניה. חמרה זה יין, יין שלי שבאותו מקום, נהר פניה. אמר רבי זירה, אנחנו ממשיכים לסמך ובו מלאלף, דרה רבי אבינה לסלטי ועזל לגבי דרבונה רבי. רבי אבינה נסע סל מזונות, מזונות לדרך, והלך לרב אונה, הרב שלו, ועל פיו, על פי רב אונה, רבי אבינה יזכה במתנה. דיאמר רב אונה, גיתו כמתנתו, גיטו של שכיב מרע, כמו מתנת שכיב מרע. שכיב מרע, כידוע, אדם שהוא חולה מסוכן, והוא, השכיב מרע, נותן מתנה, מה מתנתו אם עמד חוזר, אם הוא עברי, אם הוא יברי, אז המתנה בטלה, כי המתנה שהשכיב מרע נותן הוא מתוך הכרה שהוא הולך למות. אז כמו שבמתנה שכמה אם הוא יברי המתנה בטלה, אף גיטות אם עמד חוזר. ומה גיטו? אף אגב דלו פריש, כיוון דמר כתבו אף אגב דלו המתנו, אף מתנתו כיוון דמר תנו, אף אגב דלו אמר דלו קנו מיני. כמו אצל הגט, למרות שחסר אמירה, אפילו אמירה חשובה, בכל זאת אנחנו אומרים שיש להבין אותו, גם אצל מתנת שכיב מרע, מאחר שמתנו, גם אם לא עשה קניין המתנה בר קיימה. מתקיף לרבי אבא. אז כאן יש משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלוש ניסיונות להבין מהו קושיית רבי אבא על דברי רב הונה שהתיר קניין המתנה, התיר או אישר אותו מתנה. מתקיף לרבי אבא, אי מה מתנה ישנה לאחר מיטה, אתה השווית מתנת שכיב מרע לגט שכיב מרע. אז אם כמו אצל מתנה הוא מתקיים לאחר מיטה, אותו מקבל מתנה, מקבל את המתנה אחרי שמת השכיב מרע. אז תגיד עכשיו בתמיהה, אף גט ישנו לאחר מיטה? אנחנו יודעים שאין גט לאחר מיטה, רק אדם חי מגרש, לא אדם מת. הגמרא מגיבה, אין כאן קושיה. הכי השתה, איך אתה משווה בנקודה הזאת? בשלמה מתנה איתה לאחר מיטה. המושג של נתינת מתנה זה קיים גם לאחר מותו של אדם. אלא גט, לאחר מיטה מעיקה, אין שום תקדים או בסיס לדבר על גט לאחר מיטה. לאחר שאדם מת, לא יכול לגרש. ורשי כותב, לאחר מיטה מעיקה, לאחר שמת, מי מגרשה? ובשעת מיטה, הוזקקה ליבם. ולהה מילתא לגבי העניין הזה של מיטה, איך היא נדמינו, איך נשווה אותם בכלל. אז הקושיה של רבי אבא הוא לא במקום. ממשיך הגמרא, אלא רבי אבא הכי קרקש ידי. מתנת שכיב מרע במקצת היא. הגניבה כאן שהוא נתן את היין, הוא לא נתן את כל נכסיו לרבי אבינה, זה נקרא מתנת שכיב מרע במקצת. ומתנת שכיב מרע במקצת בעיה קניין. אולי נגיד מילה או שתיים באופן כללי, אדם שהוא הולך למות והוא בגדר שכיב מרע, הוא אמור לתת את כל מה שיש לו, כי מה אדם מת יעשה עם מה שהוא משאיר לעצמו? ואם כבר הוא משאיר לעצמו, סימן שהוא לא נותן את המתנה מתוך פחד מוות. זה נקרא מתנת שכיב מרע במקצת, כי הוא משאיר לעצמו קצת. אז מה זה? איזו מתנה זה? זה מתנה בגלל שהוא חושש מהמוות שעומד בפניו? לא, אחרת הוא לא היה משאיר שום דבר אצלו. אז אם כן, אם זה מתנת שכיב מרע במקצת, זה נקרא מתנה רגילה, מתנת בריא, שאין מתנה אם לא נעשה קניין, וכאן אצל גניבה לא היה שום קניין. אז זה קושיית רבי אבא. איך אתה חושב שרבי אבינה יביח את היין לא היה קניין? ולהגיד ולהגדיר את זה כמתנת שכיב מרע זה לא כן, כי זה היה מתנת שכיב מרע רק במקצת. עכשיו אנחנו עונים מגיבים בתמיהה. מכלל דרב הונא סבר לא בעיה קניין, והקיימלן דבעיה קניין. זה דבר מוסכם שמתנת אומנם שכימה, אבל במקצת צריך קניין. הגמור עונה, שאני הכה, המעשה של גניבה הוא שונה, דמצווה מחמת מיטה הוא. רש"י אומר, דמצווה מחמת מיטה הוא שהיה יודע שהיוצא בקולר אינו חוזר. זה, דומה, זה לא דומה לשכיב מרש"י, יש קיים סיכוי, אני לא יודע באחוזים, אבל קיים סיכוי שהאדם יבריא. כאן אפס סיכוי שאדם יחזור. אז זה כבר קטגוריה אחרת לפעורה, זה נקרא מצווה מחמת מיטה. כאן הגמרא מגיבה בתמיהה, מכלל דרבי אבא סבר מצווה מחמת מיטה בעיה קניין, והקיימלן דלא בעיה קניין, קניין זה גם דבר מוסכם, אז למה רבי אבא היה מקשה קושייתו? אלא אנחנו הגענו לשלב השלישי בניסיון להבין מה מפריע או מה מטריד רבי אבא בסיפור עם גניבה. אלא רבי אבא הכי קשלה, איך יהיה קניין? מה נקנה פה? זה דבר מאופל, לא ברור. חמרה לא כמר, יין שרבי שגניבה התכוון להעביר יין, זה לא מה שהוא אמר. אנחנו ראינו, הוא אמר 400 זוזי מי חמרה, אבל לא אמר כך 20 חביות של יין. אז חמרה לא כמר, דמי חמרה. רש"י כותב על זה, דמי חמרה לא כמר, הבו לי, תנו לרבי אבינה 400 זוזי מדמי חמרה. דנימה לזבוני חמרה, ההוראה כזאת היה אומר שימכרו יין ומי תבלי, ומהמחירה שמקבל תמורת המחירה מזומנים, המזומנים אלו 400 זוז ייתנו לו. אבל זה לא מה שנאמר. מי חמרה כאמר, והלשון הזה לא ברור. מי חמרה אומר רש"י, זוזי מי חמרה, לעומת בעות מיין, כמה דנבולי, וכי עושים מעות מיין. הוא אמר דבר שהוא אבסורדי בעצם, כך אומר רבי אבא. אז מה, מה אתם חושבים להעביר בכלל לרבי אבינה? ואידך רבי זירא, הוא אומר מי חמרה, האמירה של גניבה מי חמרה כדי לייפות את כוחו של רבי אבינה. וגם פה רש"י מסביר, כדי לייפות את כוחו, לקח לו פירש לא זו ולא זו, לא אמר יין ולא אמר דמי יין, הוא אמר מי חמרה, כדי לייפות את כוחו, שיהיה לו כל היין שלו אחריות. שהיו לגניבה הרבה חביות יין, גם מעבר ל-400 זוז, והוא התכוון שכל החבויות יעמדו לאחריות המתנה הזאת, שאם אמר תנו לו יין, אם החמיץ מן היין 100 חבויות, היו היורשים אומרים לו, שלך החמיץ, אלו ה-100 חבויות האלו הם מה שאבא נתן לך, ואז הוא יצא מפסיד אותו רבי אבינה. ואי אמר, אם רבי אבא היה, אם גניבה היה אומר דמי חמרה ומכרו ממנו קצת ועבדו המאות והם מכרו את החביות וקיבלו כסף תמורתן ואותם כספים נעבדו, אומרים לו עבדו מאותיך, הכסף שנעבד זה היה הכסף שהיה מיועד לך. הלכך אמר מי חמרה דמשמע יין ודמיו, שהכל אחריות לא עבור לטובת רבי אבינה. לכן אם החמיץ, הוא אמר מי חמרה, שאם החמיץ מספר חביות הם לא יכולים להגיד אלו שלך, יש עוד חביות שהם עומדים לאחריות המתנה, ואם מכרו יין וקיבלו תמועתן כסף והכסף הזה נאבד, שוב פעם עומד לטובת רבי אבל רבי אבינה, שאר החביות שימכו אותם כדי לתת לו את הכספים. שלחו מתם, מסיים את הגמרא לפני המשנה, מי חמרה כדי ליפות את כוחו, כמו שהסברנו כאן בגמרא. המשנה, ולפני שניכנס לתוכן העניין, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו כתיבת גט עבור מי שהושלח לבו וצועק שיכתבו לו גט. המשנה, מי שהיה מושלח לבו ואמר כל השומע את קולו, וכעת הוא פירש את שמו ושם עירו, יכתב גט לאשתו. הרי אלו את השומעים יכתבו ויתנו. הגמרא שואלת איך יכולים לתת לאישה על בסיס התנאים האלו גט, ולכו שמה שד הוא. סך הכל שמעו קול, אולי זה לא הבעל, אולי זה שד. אמר רבי יהודה, כשראו לא דמות אדם, לא זיהו את האדם ממש, אבל היה דמות אדם. שואל אדם, אינו נמי אדמויי אדמו. שדים גם כן, פעמים, אומר רשי, פעמים שעושים עצמם בדמות אדם, אז זה לא שולל את האפשרות של שד. הגמונה, דחזו לבבוע, הוא לאותו דמות צייל. הגמר שואל, אינו נמי אית להו בבוע, גם לשדים יהיה להם צל אם הם הופכים את עצמם להיות דמות אדם. הגמר נע, דחזו לי בבוע דבבוע. רשי לא מפרש פה מה זה בבוע דבבוע, אבל אם תרשו לי, אני רוצה להגיד על סמך גמרה שמופיע במסכת עירובין כמדומני, ש זה מה שנראה צייל צילו. יש הצייל, אם למשל אדם הוא בגובה 1.70 מטר, אז הצייל שהוא 1.70 מטר זה הצייל שלו, אבל לפעמים הצייל יותר ארוך מהגובה של הבן אדם, במיוחד שהשמש הוא או קרוב לשעת הזריחה או השקיעה, אז הצייל הוא הרבה יותר ארוך. אז זה מה שאני חושב הפירוש לבבוע דבבוע. אז הם ראו צל ארוך, וזה לא שואל תגמר ודימה אינו נמי אית להו, אולי גם לשדים יש את זה. אמר רבי חנינה, לימדני או נתן ברי, יש גרסה אחרת, יותן שידה, בבוע אית להו, בבוע דבבוע לת להו. שואל תגמר ודימה צרה היא, אולי הקול שנשמע זה אישה שנייה של הגבר הזה. זה לא הבעל מצווה, זה דווקא האישה השנייה, וכידוע כשמה כן היא, צרה, צרות. אדם שהוא נשוי לשתי נשים, הם לא בדיוק מסתדרות אחת עם השנייה, כל אחת רוצה מלוא תשומת לב אליה. אומר רשי, צרה היא שמתכוונת היא לכלכלה, שתנסה בגט זה ותעשר הבעלה. אם היא לא גרושה, אז היא אשת איש הולכת לתרתן עם גבר אחר, אז היא מעולם לא יכולה לחזור לגבר הראשון. הגמרא עונה, תנה דבי רבי ישמעאל, בשעת הסכנה, כמו אדם שמושלח בבור, הוא מסוכן למוות, אם לא נעשה את הגט עכשיו, אז אי מתי? בשעת הסכנה כותבים ונותנים, אף על פי שאין מכירים, אף בשם מכירים, אם זהו שפירש שמו. המשנה, ושוב פעם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. אם יש מצב שבריא שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו, ובכל זאת יכתבו ויתנו. עד עכשיו דיברנו על מצבי חירום, מה אם מדובר באדם בריא. המשנה, הבריא שאמר כתבו גט לאשתי, רצה לשחק בה, הוא לא אמר תנו, אז הוא אמר כתבו גט לאשתי סתם לצייר אותה. מעשה בבריא אחד שאמר כיוו גט לאשתי. בדרך כלל אנחנו מצפים שאם המשנה מביאה מעשה, המעשה הוא בא לחזק את הדין או ההלכה שנאמרה לפני כן. אז בואו נראה, המעשה בבריא אחד שאמר כיוו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת. אמר רב שמעון גמליאל, אם מעצמו נפל, נקרא לזה התאבדות, הרי זה גט. אם הרוח דחתו, אינו גט. עכשיו ברישה שמענו על בריא והגט שלו הוא כלום, אין חילוקים. המעשה שובה מדבר על חילוקים, אם כך זה גט, אם כך זה לא גט. אז לכן כמו שואלת, מעשה לסתור, וכך רשי אומר, רישה תנה לה תנה, ברישה כתוב לגבי בריא לא אמר כלום, ואחר כך נתן חילוק בין מעצמו נפל ובין דחתו הרוח. אז איך נתייחס למשנה? הגמונה חיסורי מחסרה ואחי קטני. ויש להבין ולהרחיב הבנת המשנה כמו השורות הבאות, ולכן אנחנו כדרכנו שמנו מסגרת סביב השורות הבאות, כי זה ההבנה של המשנה. אם הוכיח סופו התחילתו, הרי זה גט. שוב פעם, הרישה כמו שכתוב, אם בריא אמר כתבו גט לאשתי, זה כלום. אבל אם הוכיח סופו התחילתו, חשבנו שהוא בריא ב-100% ומתברר אחר כך לא כן, הרי זה גט. הוא מעשה למי בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת. ואמר רב שמעון גמליאל, אם מעצמו נפל הרי זה גט. למה? כי הוא התאבד, ואדם במצב בסערת נפש כזה הוא כמו חולה, הוא כמו שהסברנו מכל מי יוצא בשערה, הוא טרוד, הוא טרוד נפשי, וכן זה שהוא מה כיפו גד, הוא לא השלים מה שצריך להגיד מחוסר שוויון נפש שהיה בו, שרת הרוחות שהיה בו. לכן הרי זה גד. אם הרוח דחתתו, הוא היה בריא, ואיך אנחנו אומרים, הוא סתם אמר כיפו גד לשתי, זה שהוא מת, זה לא עניין שלו נפשי, הרוח דחה אותו, אינו גט. ההוא גברה דעל, הוא נכנס דעל לבית כנשתה, אשכח הוא מצא שמה מקר ינוקה, אחד שהוא מלמד ילדים, הוא ברי והבן של המלמד דיאטבי, שהוא גם ישב שם, ויאטיב איניש אחי נגביו, ועוד אדם שלישי. אמרנו אותו אדם שנכנס, הוא אומר, בי תרי מנייכו, שניים מכם נכתבו גיטה לדוויתו, שיכתבו גט עבור אשתו, אשתו של זה שנכנס כעת לשם. לסוף שכיב מקרי ינוקה, המלמד תינוקות, המלמד הזה הוא מת, ונשארו שני אנשים, בן של המלמד ואותו אדם שלישי. מי משבו איניש, כשאותו אדם שנכנס והוא אמר שניים מכם יכתבו את הגט, זה בעצם מינוי שליחות, שניים מכם יהיו השליחים שלי. האם אדם משווה, ממנה שליח, מי משבו איניש ברא שליח במקום אבא או לא? כשיש במקום אב ובן, האם זה עולה על דעתו של אותו אותו מצווה, אותו גבר, למנות בכלל הבן בזמן שהאבא נמצא? רשי כותב, מי משהו איניש ברא שליח במקום אבא, זה לא מקפיד בהמיניו, שהוא לא משנה לו אם זה אבא, אם זה הבן. ומעיקרה להי ברא נמי שווי שליח, הוא בהתחלה, אם הוא לא מבחין בין אב לבן, אז גם בהתחלה הוא חשב שהבן יכול להיות שליח, ועכשיו שמת האב ייתנו לה הבן הזה וחברו, שהלך הבעל למביא התרמה, אותו אדם רק נכנס ויצא מיד אחר כך, אז הוא לא נמצא, אז הבן הזה יכול להמשיך יחד עם אותו אדם שלישי להכין ולתת את הגט. זה השאלה, האם אדם ממנה לשליח בן בזמן שהאבא נוכח? רב, אז אגמור, עונה. רב נחמן אמר, לא משהו נשברה שליחה במקום אבא, ולכן במצב כזה שהאבא מת, הבן לא נכלל בכלל בשליחות, אז אין כאן אפשרות להמשיך בנתינת הגט, כתיבת ונתינת הגט. רב פאפי אמר, משהו נשברה שליחה במקום אבא. אמר רבה, הלכתה, משהו נשברה שליחה במקום אבא. ולכן לפי המסקנה כאן, אותו גבר עם בקשתו לגט יוביל לידי כתיבת גט ונתינתו לאותה אישה. המשנה, קודם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, אנשים שנתבקשו להכין ולתת גט לאישה. האם הם יכולים להעביר בקשה זו לאחרים שיעשו, או דווקא אלו שנתבקשו? המשנה, אמר לשניים, תנו גט לאשתי. רשי אומר, אמר לשניים, תנו גט לאשתי, אף אגב דלא אמר כתבו ותנו, הרי אלו יחתמו בעצמן ולא יאמרו לעדים אחרים לחתום, דלאו בית דין מנינהו לצוות על אחרים, אלא עדים שווינו. ובגמרא מפרש על כתב הגט, אם יכולים לצוות לסופר אחר לכתוב, או הם עצמם צריכים לכותבו. אני מוכרח לומר שרשי כאן כותב כמעט כל הסוגיה בכמה שורות ספורות. אז אנחנו כעת ממשיכים לעמוד ב', אחרי שהמשנה דיברה על אמירה לשניים, ממשיך הגמרא, או לשלושה, הוא אמר, הבעל אמר לשלושה אנשים, כתבו גט ותנו לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו. ורשי שוב בראש העמוד, אף על פי שהן ראויים מפת המספר שלושה אנשים לעשות בית דין, כיוון דבעדיה אמר לו כתבו, לא בית דין שווינו אלא עדים. ממשיך המשנה, אמר לשלושה תנו גט לאשתי, הוא לא אמר כתבו, רק אמר תנו גט לאשתי, זה כבר סיפור אחר. הרי אלו יאמרו לאחרים, לעדים אחרים, ויכתבו, והמשמעות של ויכתבו, אומר רשי, הרי אלו יאמרו לעדים אחרים לכתוב ולחתום וליתן, מפני שעשן ביתים, זה כבר כוח אחר. אם אתה מדבר מול מה שמוגדר כעדים, אז המשנה קובעת, אי אפשר להעביר את הבקשה או השליחות לאנשים אחרים. אבל אם אתה אומר לקבוצה שמוגדרת כבית דין, אז הרי אלו, כמו שהמשנה אומרת פה, הרי אלו יאמרו לאחרים, לעדים אחרים, ויכתבו, ולמדנו את רשי, כל זה כולל, ואותם עדים יכתבו ויחתמו, בבני שעשן בידים דברי רבי מאיר. וזו הלכה אלא רבי חנינה איש עונו מבית האסורים. רבי עקיבא כידוע היה אסיר בבית הכלא, וביקר אצלו רבי חנינה איש עונו, ורבי עקיבא אמר לא, לרבי חנינה הזה מקובל אני באומר לשלושה תנו גט לאשתי, שיומו לאחרים ויכתבו בבני שעשן ביתים. אז מה ששמענו עכשיו זה מחזק את דברי רבי מאיר. אבל זה דעה אחת. דעה אחרת, אמר רבי יוסי, נומינו, זאת אומרת, אמרנו, נומינו, זה לומר, נומינו לשליח, דהיינו, אמרנו לרבי חנינה, אף אנו מקובלים, שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים, תנו גט לשתי, שילמדו ויכתבו ויתנו, הם בעצמם. אז אין להעביר, גם אם מנה אותם כבית דין, אין להעביר את השליחות הזה הלאה. אמר לעשרה, כתבו ותנו גט לשתי. אחד כותב ושניים חותמים. אבל אם זה מנוסח אחרת, כולכם כתבו, אחד כותב וכולם חותמים, לפיכך ימית אחד מהן, הרי זה גט בטל, כי אין את אותה מסרה שהתבקשו מהבעל. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, אמר לשניים, כתבו ותנו גט לאשתי. והלכו שניים אלו, וביקשו מסופר לכתוב, והם עצמן, העדים, חתמו. האם זה כשר? הגמרא. אמר רבי ירמיה בר אבא, שלחו לי מבית רב לשמואל, שלחו שאלה לי מבית מדרשו של רב לשמואל, ילמדנו רבנו. אמר לשניים, כתבו ותנו גט לאשתי. נציין, במשנה נכתב, נאמר, יכתבו בעצמם. מה הכוונה של יכתבו? כתיבה או חתימה? ושוב פעם, אחרי שאותו בעל ביקש משניים כתבו ותנו גט לאשתי, הם פנו לסופר שהוא יכתוב את תוכן הגט, וחתמו הם. שלח להוא, שמואל ענה, תצא, כלומר אם היא ניסית לגבר אחר על פי גט כזה, שאותם שהתבקשו פנו לסופר אחר לכתוב, אז לא טוב, תצא, והדבר צריך תלמוד. מה שאומר, והדבר צריך תלמוד, כלומר אין הדבר הזה ברור לנו, וצריכים אנו ללמוד מן הגדולים ממנו, אם כשר הוא או לא. הגמרא ממשיכה, מהי הדבר צריך תלמוד? כעת בהגמרות המסומנות אתם רואים מעוין ובשוליים, תחת הכותרת מבנה כתבנו, ניסיונות להבין מהו שאלת שמואל. אי למה, אומר הגמרא, משום דהב להו מילי, מדובר פה על דיבורים, מילי, מילים. הבעל פנה לאלו שהיו בפניו, הוא אמר לו, אותם שניים כתבו, הוא לא מסר להם משהו ביד. הוא ביקש ממנו, מילי, דיבור, כתבו תנו גט לאשתי. וממשיך הגמרא ואומר, הוא מספק עלי ומסופק לשמואל מילי, אי ממסר לשליח או אי לא ממסר לשליח. דבר כזה, האם זה ניתן למסור אותו הלאה? זה בשונה או דומה לאדם שמסר גט, שהוא ממשי, שטר, גט, כתוב לשליח, וידוע שאם קרה משהו לשליח, אותו שליח יכול למנות שליח אחר להמשיך את הובלת הגט. זה בגלל שמדובר בדבר מוחשי. אבל כאן לא מדובר בכך, אלא ציווי, בקשה, מילי, דיבור. האם זה מה שמסופק לשמואל? מאחר שהבעל ביקש משניים, והאם הם יכולים להעביר את הבקשה הזאת שבעל פה למישהו אחר שהוא יכתוב, האם זה מה שמסופק לו? אם מימסון לשליח או לא מימסון לשליח, ואמר שמואל, זה לא נקודה של ספק, כי אנחנו יודעים ששמואל אמר רבי, הלכה כרבי יוסי, דמר מילי לא ממסרן לשליח. אגב, אנחנו ראינו במשנה, וזה מה שרשי אומר פה, הלכה כרבי יוסי דמתניתין, כי כשאותו בעל פנה לאנשים שיכתבו ויתנו גט לפי רבי יוסי, אפילו אם הוא, אם אותו בעל פנה לבית דין הגדול ואמר תנו גט לאשתי, שהם עצמם ילמדו לכתוב ועצמם הם ייתנו. אז לפי שמואל זו לא נקודת ספק, אלא ממשיך הגמרא, כששמואל אמר מקודם תצא והדבר צריך תמוד, אלא לשמואל כמבעלי היי כתובו, אותו בעל שאמר לשניים כתובו, כתבו ותנו גט לאשתי, הבקשה הזאת כתבו, אי כתב ידן, אי כתב הגט. כתב ידן זה חתימת ידן, ובסיפור דליאל אצל הדין, אצל מה שרבי יומי סיפר לנו, אותם באמת חתמו, לא הביאו את זה הלאה. ואם כן, אם המשמעות של כתבו ותנו גט לאשתי, המשמעות של כתבו זה אתם תחתמו, בסדר, זה מה שנעשה. או האם כתבו הוא על כתיבת הגט עצמו, וכאן בסיפור דליאל הם לא כתבו, אלא הם פנו לסופר. אז אולי זה מה שלא ברור לשמואל, מה משמעות כתבו בדברי הבעל. כעת בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות קטע שבסוגיים, ובשוליים אצל הכוכבית שהוספנו גם כתבנו עד הסוגיים משמע דאם כתובו כתב ידן, זה היינו חתימתן, הגט כשר, תכן עשו. אחרי הסוגריים הגמרא תקשה על מסקנה זו. בתוך הסוגריים הגמרא מנסה לפשוט את ספקת שמואל, אבל בסוף נדחה הניסיון. אז אם אנחנו נדלג לשנייה על הקטע שבסוגריים, ובגמרות המסומנות אתם יכולים לראות את האורך של הקטע הזה, לא רק שזה מסתיים עם סגירת הסוגריים, וגם אצל הגמרא אתם רואים פס מקווקו עם נקודות, כל השורות האלו, זה בערך 12 שורות, הם מוקפים. אז אחרי הסוגריים הגמרא מקשה, והמשולשים שאתם רואים אחרי הסוגריים הם, הם למטרת מעקב, עם השפיץ למעלה קושיות, הפוך תשובות. אז הגמרא תקשה, ואי סביר עלן דהי כתובו כתב ידן הוא, דהיינו החתימה והם באמת חתמו, הכתב הגט כשר על ידי אחר. ואמר שמואל, אמר רבי, הלכה כרבי יוסי, דמר מילי לא ממסם לשליח. גם לגבי כתיבת הגט שביקש הבעל, גם זה מילי. אז איך הם יכולים להעביר את כתיבת הגט, בקשת כתיבת הגט לסופר? הרי מילי לא ממסרן, שזה לא ניתן לשליחות להעביר את זה הלאה. ועל זה הגמרא עונה, אמרי אי סבירי לן דכתובו כתב ידן הוא, שכל המשמעות של כתובו הוא החתימה, כתב הגט נעשה כאומר אמרו, זה ביטוי מקוצר, אמרו, אומר, אמרו, שאומר הבעל לעדים, אמרו לסופר לכתוב את הגט. זה ציווי מפורש, הוא מודה רבי יוסי באומר אמרו, שזה ניתן למרות ש מילי לא ממסר שלך, אבל אם זה נאמר באופן מפורש ישיר, אז כן אפשר להעביר את זה הלאה. ועל זה הגמרא מעלה קושיה, ומי מודה רבי יוסי באומר אמרו? בכל זאת אם אתה פוסק, אם שמו פוסק רבי יוסי, גם זה לא ניתן להעביר הלאה. אין הודעה מצד רבי יוסי במקרה של אומר אמרו לפלוני וכו'. אני שוב מדגיש את הביטוי אומר אמרו, הוא ביטוי מקוצר. אנחנו נחזור בעזרת השם על כל השורות האלו עוד פעם. עכשיו אנחנו נתייחס לקטע שבסוגריים. אז העלינו אפשרות שלפי שמואל, מה שלא ברור, מה שצריך לימוד, או צריך תלמוד, הוא מה משמעות המילה כתובו. האם זה כתב ידן, כלומר חתימת ידן, והם חתמו, ואז הכל טוב, או כתובו הוא כתיבת הגט, ומילי לא ממסון השליח, ולא יכולים לפנות לסופר על כך. וכעת בסוגריים, ויש כאן סימון חדש, הצורת בית, וזה מוסבר בשוליים, זה מעקב תוך הסוגריים, השפיץ למעלה, ניסיון לפשוט השאלה, והפוך דחייה. אז עד שנגיע לסוף הקטע שבסוגריים, הסימון האחרון בתוך הסוגריים יהיה בית עם השפיץ למטה, תהיינו, זה יהיה דחייה לניסיון לפשוט את השאלה. הגמרא, ותפשוט לי ממתניתין. למה לא לפשוט את השאלה ממה שכתוב במשנה? אמר לשניים תנו גט לאשתי, או לשלושה כתבו, כאן כתבנו את המילה כתבו גט ותנו לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו. אז הגמרא, ומכאן משמע שהכתיבה הוא שייך לכתיבת הגט לכאורה. אבל הגמרא דוחה, היא גופה כמה בעיה לכתובו, שגם זה לא ברור מה פירוש המילה כתבו, והרי הוא יכתבו במשנה, מה משמעות המילה כתובו, כתב ידן הוא, או כתב הגט הוא. וניתן תשובה פשיטה, וכאן תשימו לב, זה נקודה ארוכה, פשיטה דכתב הגט הוא דקטני סיפה, אמר רבי יוסי. ושוב פעם, כתב הגט, הכוונה הגט עצמה, תוכן הגט, לא החתימות, פשוט שהכוונה לכתיבת הגט עצמו דקטני סיפה, אמר רבי יוסי. גם זה ציטוט מהמשנה, נומינו לשליח, אף אנו מקובלים שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי, שילמדו ויכתבו ויתנו לה. מה זה ילמדו ויכתבו ויתנו לה? היא אמרת בשלמה כתב הגט הוא שפיר. אני יכול להבין שזה דבר שצריכים ללמוד איך לכתוב גט. אלא היא אמרת כתב ידן הוא סך הכל החתימה שלהם. מיקה בי דינה דלו ידי מכתם חתימת ידיו. מה יש, האם יש בי דין שהדיינים לא יודעים איך לחתום חתימת ידם? ובמקור כתוב שילמדו ויכתבו, זה לא משמע שזה שייך על חתימת ידיים. הגמרא אומר כן, זה כן חתימת ידיים. איקה בית דין אחד, כשמדובר בבית דין טרי חדשים, אז הם צריכים ללמוד איך לחתום, איך לחתום חתימת ידם. אז בשלב הזה, אם פירוש הדבר צריך תלמוד הוא בגלל שכתובו הוא לא ברור אם זה כתב ידן או כתב הגט, זה באמת לא ברור בשלב הזה. ואנחנו גם הצענו שאם הפירוש של כתובו הוא חתימת ידן, אז אין בעיה לפנות לסופר אחר שהוא יכתוב את תוכן הגט, ואז הכל קשר. ועל זה אנחנו מקשים, ואיס ואולן די כתוב וכתב ידן הוא, והם באמת חתמו הכתב הגט קשר, כלומר על ידי אחר, זה לא כל כך ברור. ואמר שמואל, אמר רבי, הלכה רבי יוסי דמר מילי לא מבסן לשליח, וזה כולל הבקשה לכתוב את הגט. איך בכל זאת יכולים אותם שניים לפנות לסופר לבקש ממנו בזמן ש הבקשה הזאת הוא דיבור, הוא מילי, זה לא ניתן להעביר הלאה. הגמור עונה, אמרי, סביר לן דכתובו, כתב ידן הוא, אם זה הפירוש למילה כתובו, החתימה, כתב הגט, הכנת תוכן הגט עצמו, נעשה כאומר אמרו, ומודה רבי יוסי באומר אמרו. אנחנו נסתכל ברשי, ורשי דיבור מתחיל ואמר שמואל וכולי, הלכה כרב יוסי דמתניתין, רב יוסי שבמשנה, וכיוון דפרי שמואל תאמה דרב יוסי משום דמילי לא ממסים לשליח, הוא איך כשר, איך עדיין הוא כשר המילי איננו, ומשני יהב הסביר לנו פשיטה לנו דכתובו דכמה לא הווה אלא כתב ידן, שהבקשה של הבעל כתובו הוא רק חתמו איקה למימר דכתב הגט, מדלא כפיד עלי, מזה שהבעל לא הקפיד, לא צמצם מי יכתוב, נעשה, והנה הביטוי במלואו, זה נעשה כאומר, אמרו לסופר ויכתוב. וכסף לדייתך, דמודה רבי יוסי, למרות שרבי יוסי אומר מי לי לא ממסון לשליח, הוא יודע באומר אמרו, שזה בקשה יותר מפורש ומכוון וברור, ולכן הוא לא נכלל בהגבלה של מי לי לא ממסרן לשליח. ועל זה אנחנו חוזרים לגמרה עם הקושיה, ומי מודה רבי יוסי באומר אמרו. ותשימו לב, כאן אנחנו מתחילים קושיה שממשיך עד שורה רביעית בסמך זיין עמוד א', והתנן, המשנה שבהמשך המסכת אומר, כתב סופר ועיד, אי כוונה עיד אחד, כשר. ואמר רבי יומיה, מה פירוש המשנה כתב סופר ועיד כשר? ואמר רבי יומיה, חתם סופר שנינו. הסופר הוא אחד, הוא הופך להיות אחד מן העידים, הוא חותם, ויש עוד עד, יש לנו שני עדים שזה מה שנדרש. ויאמר רב חיסטה, מתניתין מני, מה שהסברנו עכשיו, שכתב סופר ועד כשר, ולפי רבי יומיה הפירוש הוא חתם סופר ועוד עד, מי זה מתניתין מני? מי התנא שעומד מאחורי המשנה? רבי יוסי עיד, אמר, מי לי לא ממסרן לשליח. רש"י כותב, מתניתין דמכשיר חתימת סופר בגט, רבי יוסי היא, יאמר מי לי לא ממסרן לשליח. הלכך, אין אדם חותם בגט, אלא אם כן שמע מפי עצמו, ומהבעל עצמו, אדם לא יחתום, לפי שאין השליח, השי לומר לעדים, חתמו בגט פלוני. אם הבעל ביקש משליח תכין לי גט, ולפי רב יוסי אין השליח הזה יכול הוא להמשיך הלאה לעוד שני עדים לבקש מהם, כי זה יהיה בעיה של מי לי נמסרים על ידי שליח לאנשים אחרים, זה לפי רב יוסי לא יכול להיות. אני קורא את הפסקה עוד פעם, לפי שאין השליח רשאי לומר לעדים חתמו בגט פלוני, ומשום אחי לקה למחש אחה, שמה הבעל לא ציווה שיחתום אלא לשלוחו ציווה שיאמר לסופר זה לכתוב ולאחרים, שני עדים אחרים לחתום, והשליח חשש שמה יתבייש הסופר לומר הם מקבלים אותו בעיד, אז שאני קשר לכתוב את הגט אבל להיות עיד לא, ומתוך חששה זו ציווה אותו שליח לסופר לחתום. כל מה שאמרנו בארבע שורות האחרונות, אין לחשוש מפני סיפור ותסריט כזה, ומאחה שמינן, ומזה אנחנו יכולים ללמוד דבאומר אמרו, נמי פליג רבי יוסי. בואו נזכיר לעצמנו, אומר אמון גם הוא מצב שבסוף השרשרת של הפיקוד והבקשות נמצאו אנשים שלא שמעו מהבעל עצמו. דאי סלקא דייטין מודי בי, שרבי יוסי יודע במקרה שאומר אמרו שזה תקף, היכי מכשר חתימת סופר בגט. איך רבי יוסי היה יכול להכשיר חתימת סופר בגט? כי זה יעורר את האפשרות שהזכרנו מקודם, שזה ייתן פתח לאפשרות כזאת שהבעל ביקש משניים אחרים להיות עדים ולא הסופר, ומפת הכבוד הסופר והחשש לבושתו, אז השליח אומר לסופר תחתום. זה כאילו זה מקרה של אומר לסופר תחתום, נפיק מנה חורבה, יצא מזה קלקול. דהיינו הבעל לא ביקש ממנו לסופר לחתום והוא כן חותם, אז הגט פסול, והיא האישה תתחתן לגבר אחר עם הגט הזה, תוליד ילדים שהם בעצם ממזרים כי היא לא גירושה, וזה חורבה. אנחנו חוזרים לגמרא ונסכם עוד פעם. האם רבי יוסי יודע באומר אמרו שזה כשר? מאחר שרבי ירמיה הסביר את המשנה, כתב סופר ועד כשר, דהיינו חתימת הסופר, ורב חיסדא מסביר שהמשנה שהזאת עם הפירוש שאמרנו זה הכל עליבא דרבי יוסי, שאמר מילי לא ממשל לשליח, וזה אומר לנו שאותו סופר בטח שמע ישירות מהבעל שהוא יחתום. והיא סרקא דייתך מודה רבי יוסי באומר אמרו שזה כאשר נפיק מינה חורבה, יצא מזה חורבן, קלקול. והגמרא מפרטת מה שאנחנו הסברנו מוקדם יותר בעל פה, הנה החורבה דזימנין, דאמר להו לשניים, הבעל פנה לשני אנשים, אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו. זה בדיוק המקרה של אומר אמרו, ככה ראינו במילים שהבעל אמר אם לשליח אמרו, או הוא אמר לשניים אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, או משום כיסופה, זה בושה, משום כיסופה זה סופר שחסך הכל, לפי זה הוא רק יכתוב את הגט ולא יחתום, חיישי ומחתמי חד מהנפסדי, רק אחד מאותם שניים שהוא הבא ביקש שיהיו העדים, וסופר בדי, ולעד השני יהיה הסופר בגלל החשש מכבודו שדווקא יבקשו מהסופר שהוא גם יחתום. הוא בא לא אמר אחי שהסופר עד. אז מכאן אנחנו רואים שרב יוסי לא היה מודה במקרה שאומר אמרו, אז אנחנו עדיין בקושי, כי הזכרנו מוקדם יותר שאם כתובו זה אתם תחתמו, ומבחינת כתיבת הגט זה יכול להיות על ידי הסופר וזה יהיה מכוח אומר אמרו, רב יוסי לא היה מסכים לזה. הגמרא עונה, כיוון דאמר מור לגבי הבקשה אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, מאחר שעל זה נאמר כשר ולא תעשה כן בישראל, לא שכיח. אז לא צריכים לגזור במקרה כזה, לא צריכים לחשוש מפני מקרה כזה. רש"י אומר בשורה השנייה לא שכיחה, יוקח לא גזרינן. ולכן אם כתובו, אם זה ברור לנו שזה חתימת ידן, זה שאותם עדים יבקשו מסופר להכין את הגט, נכשיר את זה. הגמרא שואלת, ולכו שדיר מאמר לו לבית רי, אמרו לסופר ויכתוב, ואתם חתומו, ואז להנח משום כיסוף את הסופר, ומחתם מילי לסופר, בהד אחד מניו, ובעל לא אמר הכי. רק תשימו לב שזה לא המקרה דליאר בשורה הראשונה. בשורה הראשונה, הבעל אמר לשניים, אמרו לסופר ויכתוב, ולפלוני ופלוני ויחנו. כאן, הבעל פונה לשניים שהם עצמם יהיו החתומים על הגט. אז למה לא נחשוש מפני תסריט כזאת? אז הגמרא עונה, אמרי, תשובה דומה, הנמי, מקרה כזה כשר ולא תעשה הוא, ולכן אין צריכים לחשוש. ושוב פעם אני חוזר עוד פעם לסכם סיכום ביניים, שאם כתובו פירוש חתימת ידם של העדים, ומה לגבי כתיבת הגט עצמה, זה יהיה בסדר, בגלל שלא גזרו, בגלל שמדובר בדבר שעליו נאמר כשר ולא תעשה, והופך את העניין או המקרה למה הוא דבר שלא שכיח. אומר הגמרא, הניחא למאן דאמר כשר ולא תעשה, אז אפשר להגיד שהכל הוא לא שכיח ולא צריכים לחשוש מפני זה ולחשוב מפני תקלה, אלא למאן דאמר כשר ותעשה, מה יגאל למימר? אז איך נוכל להכשיר במקרה שכתובו הוא חתימת ידן, ומבחינת כתיבת הגט נגיד על זה הוא אינו בעיה, לא צריכים לחשוש ולגזור נגדו, אלא רב יוסי תרתי אמר. רב יוסי באמת אמר שני דברים, ושמואל שהוא התחיל כל הסוגיה פה, שהוא אמר תצא והדבר צריך תלמוד, הוא שמואל סבר לה כבתי בחדה ופליג עלי בחדה. ואנחנו נפנה לרשי, אלא רב יוסי תרתי אמר, אלא ודאי רב יוסי תרתי אמר לפסולה, בין שאמר לשלושה תנו, בין שאמר אמרו לפלוני ויכתוב ופלוני פלוני ויחתמו, פסול. בעניין האמר לשלושה תנו, הם לא יכולים לפנות לאחרים, כי הם עצמם צריכים ללמוד, כי מילי לא ממסרם לשליח. וגם הדין השני, זה הדין שאנחנו כינינו אומר אמרו. רבי יוסי יפסול בשניהם, והנה חמוראי דאמרי לקמן תעשה ולא תעשה, עליבא דרבי מאיר פליגי, הם בשיטת רבי מאיר שהוא יותר מקל, יותר מאפשר. ורבי יוסי פסו לגמרי, ואיתה לדרב חיסטה דה דקטני חתם סופר כשר, רבי יוסי היא דלקה למחש שמה שליח ציווה ולא בעל. ושמואל דאמר לי אל הדבר צריך תלמוד, דאי כתובו כתב כתב ידן הוא, הכתב הגט נעשה כאומר אמרו וכשר. אם כך, זה סבר לה רב יוסי בחדה. דאמר שמואל הלכה רב יוסי, היכה דלא אמר אמרו, שזה היה המקרה של מילי לא מימסום לשליח גרידה, ופניג עלי, שמואל יחלוק על רב יוסי, באומר אמרו. גופה, אמר שמואל, אמר רבי, הלכה כרב יוסי, דאמר, מילי לא ממסרם לשליח. כפי שראינו במשנה, שאפילו אמר לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי, שילמדו ויכתבו ויתנו. כלומר, הם עצמם לא יכולים להעביר את הבקשה הזאת הלאה. אמר לפניו רבי שמעון ברבי. כרגע שמואל ציטט את רבי שהלכה כרב יוסי, והבן של רבי שואל, מאחר שרבי מאיר וחנינה איש אונו חולקים על רבי יוסי, ושאם בדעה שמילי ממסרן לשליח, מה ראה רבי לומר הלכה כרב יוסי? למה בחרת לפסוק כרב יוסי? אמר לו רבי יונה, שתוק בני שתוק, לא ראית את רב יוסי, אלמלא ראיתו נימוקו אמו. אם היית מכיר את רב יוסי, רש"י אומר נימוקו אמו, פירושו אמו, לתת טעם לכל דבריו, שהיה מיישב את דבריו. והגמרא ממשיכה עם ברייתא דתניא, וכאן כפי שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא רשימה של תנאים ודרכם בלימוד התורה, דרכם או תיאורם. אנחנו נתקדם בברייתא, אבל רש"י מרחיב ונותן הסבר לכל אחד מהתכונות האלו, אבל מפאת הזמן אנחנו נשאיר את העבודה לכל אחד מכם לברר מה המשמעות, כי אנחנו נראה כאן משלים ורש"י מפענח מה הנמשל. מה שיהיה חשוב לנו שנגיע לרב יוסי, מכאן נראה את הבסיס לדבריו של רבי שנימוקו אמו. אומר הגמרא, דתניא, איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים. כפי שאמרנו מקודם, המידות המשובחות שאפיין כל אחד מהתנאים הבאים: רבי מאיר חכם וסופר. בנוסף לעובדה שהיה חכם, הוא גם היה בקי במקרא, והוא היה סופר, כפי שרש"י מציין את הגמרא בסוטה. רבי יהודה חכם לכשירצה. אני שמעתי פירוש, אבל אני לא יודע כעת לציין, לצטט מאיפה, אבל לכאורה כשאומרים הוא חכם לכשיוצא, זה משמע משהו קצת אולי אפילו מעליב, שהוא לא תמיד חכם רק כשהוא ירצה. ועד הרבה ועד הרבה, זה לא נכון, בל נחשוב כזה דבר. אלא יש הלכה שאסור להרהר במבואות המתונפות. אם אדם נמצא במקום מלוכלך, מסריח, אז אסור לעסוק בדברי תורה במקום כזה. אדם שהוא כל כולו, כל חייו שקועים בתורה, מאוד מאוד קשה להגביל את מחשבותיו מחוץ לתורה. יש מצבים, אפילו מצבים ידועים, שתוך כדי 18, שזה הזמן לכוון למה שאומרים, לברכות של ה-18 אנשים שהם תלמידי חכמים שקועים בלימוד, פתאום מחדשים חידושים ומיישבים קושיות ונותנים תירוצים תוך כדי 18. זה נקרא אונס. אדם שהוא כל כולו חפצה של תורה, הוא קשה לו להשתחרר מזה. זה הגדלות של רבי יהודה, שהוא חכם לכשיוצא. יש זמנים שלא רצוי, והוא היה שולט על עצמו. ממשיך הגמרא, רבי טרפון גל של אגוזים, רבי שמואל חנות מיוזנת, רבי עקיבא אוצר בלום, רבי יוחנן בן נורי קופת האוכלים. רב אלעזר בן עזריה, קופה של בשמים. משנת רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי. ועל זה רש"י מסביר, הוא לא לימד הרבה כשאר חבריו, אלא מה שאומר בבית המדרש, נקי הוא שלחה כמותו לעולם. הגמרא ממשיכה, וזה מה שהסיבה שהבאנו את הברייתא הזאת, רבי יוסי נימוקו עמו. רבי שמעון טוחן הרבה ומוציא קימה, שוכח מעט, מוציא קימה, כלומר שוכח מעט, תנא משכח קימה, הוא שוכח קצת, ומה שמוציא, מה שהוא שוכח אינו מוציא, אלא סובין, הדברים הפחות איכותיים. וכן אמר רבי שמעון לתלמידיו, בני, שנו מידותיי, תלמד ממני, שמידותיי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא. גופה אמר לשניים, אמרו לסופר ויכתוב, ולפלוני ולפלוני ויחתמו. אמר רב הונא, אמר רב, כשר ולא תעשה זאת בישראל. אמר לאולה לרב נחמן, זה גרסה אחת בשמות, והמילה גרסה אחרת בשמות, רב נחמן לאולה, מאחר דקשר, אמי לא תעשה זאת בישראל, מה הבעיה? אמר לי, התשובה, חיישינן שמה תזכור עדים. ורש"י מסביר, שמה תזכור עדים, לכך שיאמרו בשם בעלה לסופר לכתוב ולעדים לחתום. וכמובן לא היה ולא נברא. שואלת אומה, ומי חיישינן ועד תניה, עדים החתומים על שדה מקח ועל גט אישה, לא חשו חכמים לדבר זה. אז אם רואים יש עדים החתומים על שטר, הוא קשר, אין כאן, לא חוששים משום שקר. ומה שאתה הסברת זה בעצם מצב של שקר. הגמרא עונה, יש הבדל, מעשה לא עבדי, מה זאת אומרת? שיחתמו שקר או יעידו שקר, זה אנשים לא יעשו. דיבורה כאמרי, רש"י אומר, שורה שנייה מסוף אמרו, דיבורה כאמרי, אומר לאחרים לעשות. ואחרים סבורים שבעל ציווה. זה כן תסריט אפשרי. אמר לשניים, אמרו לסופר ויכתוב ואתם חתומו. אנחנו הזכרנו את התסריט הזאת גם כן למעלה. זה שונה ממה שהזכרנו מקודם, אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו. אז אם הבעל אמר לשניים שהם עצמם יהיו החותמים, רק מה שהם יבקשו מסופר לכתוב, וכאן אנחנו נראה רשימה של דעות כל אחד בכיוון שלו. ובשוליים אנחנו כתבנו, אמר לשניים, אמרו לסופר ויכתוב, ואתם חתומו. הצורה הזאת שאנחנו מכנים הרגש, עם החלק הצר, כיוון מעלה, כשר ולא תעשה, והפוך, כשר ותעשה. וגם זה אנחנו הזכרנו מוקדם יותר, בזה שהגמרא אמרה, הניחה למאן דאמר, כשר ולא תעשה, אלא מה נאמר כשר ותעשה, מה יגלמם? אז זה הזכרנו מקודם, וכאן אנחנו נראה את השיטות האלו. רב חיסטה אמר כשר ולא תעשה, רב אבא בחנה אמר כשר ותעשה, רב נחמן כשר ולא תעשה, רב ששת אמר כשר ותעשה, רב אמר כשר ולא תעשה, רב יוסף אמר כשר ותעשה. אנחנו ממשיכים לראש עמוד ב' ואיקה דאפיך להו, לשמות האחרונות, רבא ורב יוסף. ממשיך הגמרא, אמר לעשרה, כתבו גט, תנו רבנן. אמר לעשרה, כתבו גט ותנו לאשתי. אחד כותב, על ידי כולם, כלומר בשביל כולם. אבל אם הניסוח הוא כך, כולכם כתובו, אחד כותב במעמד כולם. בקשה אחרת, הוליכו גט לשתי, אחד מוליך על ידי כולם. כולכם הוליכו, אחד מוליך במעמד כולם. כלומר, כולם ילכו עמו. שואלת הגמרא, איבאי אלו, מנה אותם מהו? כדי להבין מה זה מנה אותם, נסתכל ברש"י שורה ראשונה, מנה מהו, אם לא אמר כולכם. אבל מנן, 1, 2, 3, 4, כלומר הוא הזכיר את השמות, אברהם, יצחק, יעקב, דוד, ואמר, כתבו גט לאשתי, מהו? מדמנינו לכולו, הנח מנויים יחפן. הוא מתכוון שכל אלו יחתמו על הגט. עוד דילמה, כיוון דלא אמר להו, כולכם המנויים כתבו, לא בעינן כולם. השאלה נשאלה. הגמרא עונה, הרב הון אמר, מנה אינו ככולכם. רב יוחנן משום רב לוזר בן דמין רומא אמר, מנה הרי הוא ככולכם. אמר רב פאפה ולא פליגי. הדמנה כולהו והדמנה מקצתיו. וגם לתשובה הזאת אמרי לה להיגיסה ואמרי לה להיגיסה. ורש"י הוא ממש מרחיב ומברר את העניין ביחד. רש"י שורה שלישית, אמרי לה להיגיסה, מנה כולהו הכולהו כפיד, מנה מקצתיו לא כפיד אלא המנויים, השניים מהני מנויים חתומו, למעוטי השאר שלא נמנו עתה, ולא לכל הני המנויים יפן שיחתמו כולם, כיוון דלא מנה לכולהו, הוברר שתורך הדבר עליו וחדל לו מדעתו הראשונה, ואפילו המנויים אינם צריכים לחתום אלא מקצתן. זה כיוון אחד. ואמרי לה להגיסה, מנה מקצתן גלידתי דאהני קפי, וצריכים כולן המנויים לחתום. מנה כולן, כיוון דלא אמר כולכם, לא הקפיד אלא לומר בפני מניין זה, ולא שיחתמו כולם. חזרה לגמרא. אתקין רבי יהודה בגיטה דכולכם. אנחנו עוד מעט נראה שימוש במעוינים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו, וגם הפס הכפול, פס הכפול שתי דעות על תיקון הלשון בגיטין שציווה עליהם במעמד רבים. אז קודם אנחנו נראה רבי יהודה, ולקראת סוף הפרק רבה. הגמרא, אתקין רבי יהודה בגיטה דכולכם, הוא אומר כולכם משל, כולכם כתובו, או כולכון או כל חד וחד מנכון, חתומו או כולכון או כל חד או כל תרי מנכון. כך בינתיים זה תיקון רבי יהודה באדם שעומד בפני הרבים, והוא אומר כולכם, רבי יהודה תיקן שככה צריך להיות הניסוח. ודיברנו, אם הוא מדבר על כתיבת הגט, זה או כולכם או כל אחד ואחד מכן. או אם הוא אמר חתומו, אז או כולכם או כל תרי מנכון. הובילו, כאילו להוביל את הגט, או כולכון או כל חד וחד מנכון. עכשיו ברש"י, אתקין רבי יהודה בגיטה דכולכם, בגט שאדם אומר במעמד רבים, לא שהוא אמר באופן מפורש המילה כולכם, אלא הוא דיבר במעמד רבים, ויש לחוש שמה יאמר לכולכם יכוון ולא יחתמו כולם, ונמצא גט בטל. היתכן שיהיו כותבים בו, כך אמר לנו פלוני, כתבו או כוחון או כל אחד מנכון. כוחון אחד כותב במעמד כולם, או כל אחד מנכון, אפילו אין חבריו עמו. על זה מגיב רבה. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רבה, זימנן דגייז לי לדיבורי, ואמר כולכון, ולא אמר כל אחד מלכון. ואתי לפסולי. זאת אומרת, רשי אומר, שמה לא יהיה אחד מהם במעמד כתיבתו, או לא יחתמו כולן, ואז זה יהיה פסול. כי אם הוא לא משלים את הניסוח, זה הכוון הגייז לדיבורי, והוא אומר כולכון, ולא המשיך עם הפירוט, אז יוצא שאם חסר אחד מהם, אז יהיה פסול. אלא אמר רבה, והנה התיקון. טובו, כל אחד מנכון, חתומו, כותרי מנכון, הובילו, כל אחד מנכון. ולא יאמר כולכם. אז בזה ש... לפי רבה, לפי התיקון של רבה, לא מוסיפים בניסוח המילה כולכם, אז זה חוסך את החשש שהזכיר רבה מקודם. רק נבהיר ונחדד שלא ניתה הביטוי כל חד מנכון, הכוונה ל כל אחד מכם יהיה ראוי לכתוב, לא פירוש שכל אחד ואחד. וזה הוזכר מקודם ברשי, ואני קורא עוד פעם במעוין השני בתוך הרשי, או כל אחד מנכון אפילו אין חבריו עמו. ובזה רבה תיקן את החשש שהיה יכול להיות. ובזה זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שישי, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל עם פרק שביעי, פרק משחזור. עד כאן שיעורנו להיום.